והיום מתארחת אצלנו עורכת הדין ליבי מולד, מספר 5 בזהות.
אהלן.
צהריים טובים, ליבי.
תודה שהזמנתם אותי.
לפני שנתחיל, גילוי נאות. כפי שחלקכם ודאי יודעים, יש לי קשר משפחתי לאחד מנציגי הרשימה. השידור שלנו היום מכוון בעיקר למגזר החרדי, ואנחנו נתמקד בנושא החינוך. אספתי מספר שאלות מעניינות שמדברות אל הציבור, ואני רוצה לציין שאפשר לשלוח לנו עכשיו שאלות בתגובות פה למטה, ואנחנו נשתדל להתייחס בשידור. אז כפי שמפלגת זהות מצהירה, היא דורשת את תיק החינוך, ומייעדת אותו בעצם אלייך, ליבי. אז קודם כל, אני אשמח שטיפה תספרי על עצמך איך מעורכת דין ומתעסקת בהייטק הגעת לנושא החינוך ולפוליטיקה.
אוקיי, אז צהריים טובים. אני בעצם באה מהתחום העסקי, הרבה שנים עבדתי ביהלומים, פה בבורסה ליהלומים עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, וגם עבדתי כעורך הדין בתחום הנדל"ן. עשיתי את ההתמחות שלי פה בבני ברק, וכשנולדו ילדיי, החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד את תחום החינוך. למדתי חינוך אלטרנטיבי, קוראים לזה שיטת מונטסורי, ובהמשך ניסיתי להקים בית ספר מונטסורי ביישוב שבו גרתי, כי ככה רציתי בבית ספר כזה רציתי שילדיי יתחנכו, ואז נתקלתי בהררי הבירוקרטיה הבלתי אפשריים להקמת בית ספר. במקביל, כל חיי מאז נערותי אני פעילה לקידום ליברליזם קלאסי, ובעצם הפעילות שלי בחינוך נפגשה עם הפעילות שלי בליברליזם, ובעצם מה שאנחנו מנסים לעשות בזהות זה ליברליזציה של תחום החינוך.
אוקיי, אני הרבה שומעת על שיטת השוברים, זה בעצם הדגל שלכם בכל נושא החינוך. רציתי שטיפה תפרטי, במיוחד למי שלא קרא ולא נתקל ולא באמת מונח ויודע את מה זו השיטה הזאת ואיך זה עובד.
אוקיי, אז נתחיל קצת מהרקע. בעצם תקציב החינוך בישראל הכפיל את עצמו בעשור האחרון, והתוצאות של ילדי ישראל לא עלו בהתאם. אנחנו נמצאים בשליש התחתון של ה-OECD, שזה המדינות המפותחות מבחינת התוצאות שלנו. ומה שאנחנו רוצים לעשות בשיטת השוברים זה בעצם להכניס אלמנט של תחרות לתוך שוק החינוך. בכל מקום בעולם שהוכנס אלמנט התחרות כולל בתחום החינוך, השביעות הרצון של התושבים מהמערכת עלתה מאוד ואיכות המערכת עלתה מאוד. ואיך עושים את זה? מה שעושים בעצם, היום אנחנו מממנים חינוך בעיקר בשיטת השעות. אני לא אכנס לזה. מה שאנחנו רוצים לעשות בעצם זה לממן חינוך פר ילד בכסף, כך שכל ילד כשהוא נרשם לבית ספר מביא מאחוריו את התקציב שלו. ובצד השני של זה לאפשר, ואז בעצם רגע, זה נותן להורים את הכוח או לבתי הספר את התמריץ לרצות להביא את הילדים אליהם מצד אחד, ולהורים בצד השני את הכוח לבחור באיזה בית ספר הם ירשמו את ילדיהם. כך אנחנו מייצרים את התחרות הבריאה בין בתי הספר. אבל זה רק צד אחד של רפורמה. הרפורמה הזאת, אם אנחנו לא ניתן את הכלים לבתי הספר להשתפר, מה שהיום אין להם, תכף אני אסביר, אז הרפורמה הזאת תיחשל, כי זה שנייצר תחרות בריאה בין בתי הספר, אבל לא ניתן לבתי הספר כלים להשתפר, לא יעזור לנו. מה הם הכלים להשתפר? הכלי להשתפר העיקרי הוא האוטונומיה. אוטונומיה שאנחנו רוצים לתת לבתי הספר, גם על התוכן, גם על השיטה, גם על התקציב שלהם, וגם על מצבת המורים. אוטונומיה, את רוצה שאני אסביר?
אני אשמח שקצת, כאילו, זה קצת תיאורטי, בואי תורידי את זה קצת.
אז אני אסביר. היום, למשל, נניח שאת גרה באשדוד ואת רוצה לרשום את הילד שלך לגן, אוקיי? אז את מסונפת לגן מסוים. במקרה הכי טוב, בעיריות קצת יותר פתוחות, את יכולה לבחור בין גן אחד לגן שני. אבל אם את רוצה את הגן ההוא, שהוא ממלכתי חרדי, אז ואת במקרה מאזור רישום אחר, את לא יכולה להירשם אליו. אז הרעיון הוא שלאפשר להורים לבחור לאיזה בית ספר הם יוכלו להירשם, בלי שהעירייה בעצם תכתיב להורה איזה בית ספר, וכשהוא יירשם, המימון יבוא יחד איתו. מי מה?
אני שואלת כי במיוחד במגזר החרדי יש נושא כמו אפליה, זאת אומרת, הכוח, יש כוח מאוד מאוד חזק למנהלים. את, לא יודעת מה, חוזרת בתשובה, אז את לא מתאימה לבית ספר שלנו.
אז אני רוצה להגיד, שיטת השוברים זאת לא הפרטה של מערכת החינוך, זאת מערכת ציבורית. באיזשהו מקום זאת הפרטת הניהול של מערכת החינוך, אבל זאת עדיין מערכת ציבורית. כל זמן שהמדינה מעורבת בתוך התהליך הזה, למדינה יש קריטריונים, ואנחנו לא אפליה על רקע מצב סוציו-אקונומי, על רקע עדה, דברים מהסוג הזה, הם יהיו אסורים בחוק, כפי שלמעשה הם אסורים. ואם מישהו עושה, מקיים שחיתות, או עושה דברים שהם פליליים, או זה, זה לא, זה, זה כבר מקום אחר לטיפול. זאת אומרת, זה לא דרך המלך.
איך אנחנו, לא דרך המלך, אבל איך אנחנו יכולים...
איך אנחנו מגבירים את האכיפה הזו?
כן, תשמעי.
קודם כל, השיטה של זהות, זה מי שנרשם קודם הוא זה שזוכה. עכשיו, את צריכה לזכור שאנחנו משנים את מערכת התמריצים של בית הספר. מה זה אומר? בית ספר, כדי להגדיל לעצמו את התקציב, ירצה כמה שיותר תלמידים. אז קודם כל, כשמשנים את מערכת התמריצים, זה כבר סיבה טובה לבית ספר לרצות עוד תלמידים. ובית, בפירוש, כשזה המדינה, אז אנחנו אוסרים בחוק לעשות אפליה על הרקעים האלו.
כן, זה האמת.
דרך אגב, רגע, כן. האפליה, יש רקע של, אם את, זה בית ספר למחול, אז לדוגמה, אז יש קריטריונים אובייקטיביים שמותר לבחון עליהם. אם את לא ברמת מחול מסוימת, יכול להיות שזה יהיה לגיטימי לבית הספר לא לקבל אותך. אבל בשום פנים ואופן לא על רקע מצב סוציו-אקונומי למשל. מה שכן, צריכים לזכור שגם אני ביותר מביא את אותו גובה של שובר, אז יש אינטרס לקבל אותו.
אבל עדיין, אני חושבת שזה עדיין יהיו פערים, זאת אומרת, יהיו בתי ספר יותר אליטיסטיים, שאולי יש להם תקציב, אני לא יודעת, ההורים מוסיפים ומשלמים יותר ממה שהשובר נותן, ואז בעצם...
קודם כל, אז יש על זה כמה דברים להגיד. קודם כל, כשהבית ספר יש לו אוטונומיה לנהל את התקציב שלו, משהו יכול, היום למשל, תמיד שואלים אותי על בתי ספר בפריפריה, או על בתי ספר היותר קשים, שמורים היום לא רוצים כל כך ללכת אליהם, כשלמנהל יש אוטונומיה על התקציב שלו והוא יכול להחליט לשלם יותר למורים שיבואו אליו או לקחת חלק יותר גדול מהתקציב כדי לתת למורה מסוים שיגיע, אז בעצם אתה יכול לפתות מורים, נניח אני עכשיו איפשהו בפריפריה, אני יכולה לפתות מורה כדי שהוא יבוא אליי. אז להפך, היום ישראל דרך אגב סובלת מפערים מאוד גדולים בין מרכז לפריפריה, ואחד הפתרונות של הדבר הזה הוא לאפשר לבית ספר לשלם למורה שכר אחר. היום, מי שלא יודע, 25% מהמורים המתחילים עוזבים את המקצוע בחמש שנים הראשונות.
אז בעצם השיטה הזאת תגרום למורים לקבל שכר יותר גבוה ממה שמקבלים היום?
אז יש לזה כמה רבדים. אחד, מורה ככל שהוא יהיה טוב יותר, כי השכר יהיה על פי יכולת, אז הוא יקבל שכר גבוה יותר. והיום אחד המדדים, כמובן שזה לא המדד היחיד, יש מדדים אחרים של שביעות רצון של מורים שקשורים לאוטונומיה שלהם ולעובדה שהם לא באים לידי ביטוי, אבל אחד המדדים שגורמים להם לעזיבה בחמש השנים הראשונות זה באמת העובדה שהשכר שלהם ממש ממש נמוך בהתחלה, ויש פער בישראל מאוד גדול בין השכר ההתחלתי של מורה לבין השכר אחרי 20 שנה ו-30 שנה, שיכול להיות לפעמים כפול ופי 2.5 ויותר. אז היכולת של מורה, של מנהל, לתת שכר יותר גבוה למורים, יכולה לעזור לעניין הזה שהפריפריה סובלת מפערים גדולים. והמחקרים מראים שככל שהמורים טובים יותר, איכות החינוך טובה יותר. ובמדינות שבאמת החינוך שלהם מאוד מאוד טוב, זה מדינות שאנחנו רואים כמו פינלנד, שמשקיעים מאוד מאוד באיכות המורים שלהם.
אוקיי, תגידי, והשיטה הזאת בעצם... יכולה להתממש גם בחינוך המיוחד?
בוודאי.
זאת אומרת, אבל...
להפך, היום, לא נעים להגיד, אבל ממש ממש מקשים על הורים בחינוך מיוחד, וגם ומכתיבים להם מאוד איזה בית ספר הם כן יוכלו ואיזה בית ספר הם לא יוכלו. מאוד קשה להורים בחינוך מיוחד היום בישראל, כן, וגם גובה השובר מן הסתם יהיה שונה, כי ההוצאה על ילד בחינוך מיוחד היא הוצאה שונה מאשר על ילד בחינוך רגיל.
אבל לדוגמה, אם יש בעיה מסוימת, זאת אומרת ילד שיש לו קושי מסוים, ואין בסביבה שלו ילדים עם קושי דומה, אז איך אנחנו מתמודדים עם זה?
אני מבינה את השאלה. אז יש לזה כמה סוגים של, תסתכלי על זה באופן אחר. קודם כל, גם היום זה ככה, ככל נניח הסוג של הקושי הוא יותר נדיר, נניח, אז ברור שבאופן טבעי יהיה יותר קשה למצוא פתרונות שהם קרובים, מאשר נניח פתרונות שהם רחוקים יותר. זה באופן טבעי, זה יקרה תמיד, גם בשיטת השוברים וגם לא בשיטת השוברים. אבל כן, אתה יכול כן לאפשר גמישות הרבה יותר גדולה לבתי ספר להתמודד עם כל מיני סוגים של קשיים ולקרוא לתלמידים להגיע אליהם ולהכין להם. אני בכלל חושבת שככל שזה אפשרי, וכמובן שההורה בוחר וכו', אין בכלל רע בזה שילדים עם קשיים כאלו ואחרים ישתלבו בתוך מערכות החינוך הרגילות. כמובן עם העזרה והתמיכה וכו' המיוחדת שהם צריכים.
אבל בעצם, ממה שאני מבינה, תקני אותי אם אני טועה, אין איזה שהוא, אתם לא אומרים, כל בית ספר חייב לעמוד במקצועות מסוימים, המינימום של...
תראי, היום, במצע זהות כתוב שיש שלושה מקצועות ליבה, מדעים, עברית ואנגלית, אבל מבחינתי, וככל שזה תלוי בי, אני לא הייתי מתנה מימון לילד אם הוא לומד ליבה או לא לומד ליבה. אני חושבת שהזכות, קודם כל הזכות המוסרית ללמד את הילד, זה הזכות של הוריו, מצווה על האב ללמד בנות תורה, כמו שאומרים, וזה גם נכון לא רק בקונטקסט הדתי, זה גם בתפיסת עולמי, כמובן וכמובן שזה הזכות של ההורה להחליט על החינוך של הילדים.
קצת מפתיעה אותי, בעצם את אומרת, שתלמודי תורה רגילים, מסורתיים, מה שאנחנו מכירים, שלא מלמדים ליבה, אתם מאפשרים להם?
נכון. זאת אומרת, בנט למשל חתם על תקנות שאומרות שיממנו בתי ספר שמלמדים ליבה, כי אחוז הליבה שהם מלמדים, אני מתנגדת לגישה הזאת. אני לא חושבת, אני חושבת שלהורה יש את הזכות להחליט עם כל זה שבעיניי צריך ללמוד וזה חשוב בעולם המודרני, והייתי מנסה לשכנע ולדבר על ליבו של מי ששולח את ילדיו לבית ספר, כן לשלוח לבית ספר שמשלב את האמונה של המשפחה עם לימודים, מה שקוראים ליבה או אפילו הרבה מעבר לליבה כמובן, אבל עדיין אני מבינה שזה לא זכותי ולא זכות של אף פוליטיקאי
עדיין...
להחליט את ההחלטה הזאת עבור ההורים. ואם הורה מחליט לשלוח את הילד שלו לבית ספר שלא מלמד ליבה, אני לא אמנע ממנו את התקציב שמגיע לו בדיוק כמו שמגיע לכל ילד אחר במדינת ישראל.
אז מבחינתך, זה מה שאני מבינה, אין למדינה שום אחריות אפילו מינימלית שילד יצא עם סט של כלים לחיים האמיתיים בהמשך.
אז אני אומרת עוד פעם, אנחנו נותנים את המסגרת, את המימון, את הכללים הבסיסיים של בטיחות, של איך מתנהלת המערכת, של הצעה וולונטרית לתכנים, כמו הצעה וולונטרית של תקן הבגרות, או הצעה וולונטרית לכל מיני תוכניות שהיום קיימות. אני לא הולכת לקחת אותם ולזרוק אותם לזה, ולחלקם תוכניות מאוד טובות כמובן. אבל אני מבחינתי מאפשרת לבתי הספר את הגמישות המקסימלית לבחור את התכנים שהם חושבים שמתאימים בקהילה שלהם. ואני חושבת שזה מאוד חשוב כחברה, אנחנו מאוד משוסעים. יש לפעמים אפילו, לא נעים לומר, שנאה מאוד גדולה בין חרדים ודתיים רגילים לבין חילונים על הרקע הזה. ראיתי היום כתבה מאוד יפה שמישהו אמר, הם מסתכלים על המדינה, זה היה גרשוני, תקראו אותו, ממליצה. מסתכלים על המדינה כמו סמיכה וכל אחד מושך את הסמיכה לצד שלו והוא חושב כולה שלי והוא חושב כולה שלי. מה זה אומר? כל אחד רוצה שהכל יהיה על פי דרכו. ואז אנחנו, מה שאנחנו עושים זה את הקרע הזה בעצם.
אז תסבירי לי שנייה, איך יכול להיות? הרי זה היה, הייתם אמורים לקבל חיבוק נורא גדול, לפחות לשיטה אם לא למפלגה, מהמגזר החרדי, ממנהלים. זאת אומרת, אבל אני אומרת, כאן הם יקבלו בעצם יותר, יהיה להם תקציב יותר גדול ויהיה להם חופש בתכנים, אז
למה אני אנחנו... לא בטוחה בקשר לתקציבים, אני אגיד לך היום, גם מעיין החינוך התורני וגם החינוך העצמאי וכולי, שלצערים משוייכים למפלגות, מוצאים את הדרכים למצוא את התקציבים האחרים ככה ואחרת, בדרכים לפעמים הכלכלות, אני חושבת שמגיע להם את התקציב בדרך המלך, כמו לכל ילד אחר. אני, ובמובן הזה, אני חושבת כן, שזה, שזהות יכולה, אם מישהו מעניין אותו החינוך ו... וזה חשוב לו חינוך ילדיו, אז אני חושבת שזהות יכולה להיות בית, בגלל זה אנחנו בית חב"ד פוליטי, בגלל זה גם חרדים וגם דתיים וגם חילונים, הבית שלהם זה בזהות.
אוקיי, אז נגיד שקיבלת את תיק החינוך. השנת לימודים הנוכחית אוטוטו מסתיימת, אני לא מאמינה שנראה שינוי בראשון לספטמבר, תקני אותי אם אני טועה, אבל אני שואלת באיזה שלב לדעתך נוכל לראות יישום של תוכנית השוברים הזו.
תראי, קודם כל זה נורא נורא תלוי בכמות הכוח הפוליטי שהציבור ייתן לנו, אוקיי? זהות עם 6 מנדטים זה לא אותו דבר כמו זהות עם 15 מנדטים, ברור לכולם. הדרך לעשות רפורמות היא דרך חוק ההסדרים ואחר כך דרך חוק התקציב, צריך לשנות את המבנה החוקי. וגם אני אומרת, גם אם... צריכים להבין שמערכת החינוך היא מערכת מאוד מאוד גדולה, מערכת של 62 מיליארד שקלים בתקציב ישיר, ואחר כך יש על זה תקציבי מה שנקרא הרשויות, ואז תשלומי הורים, יחד זה מעל 100 מיליארד שקל בשנה. רגע, אז הדברים האלו, יש דברים שאפשר לעשות מאוד מאוד מהר, בהנחה שיהיה לנו את הכוח הפוליטי, שזה לפתוח אזורי מרישום ולעבור למימון על ידי כסף, ולתת אוטונומיה מסוימת. אבל השאלה היא באמת, כמה כוח פוליטי יהיה לנו.
אבל נגיד שקיבלתם כוח, אני לא יודעת, 10 מנדטים.
אפשר לעשות את זה.
זה משהו שתוך כמה זמן אפשר לראות שינוי. גם אם לא רדיקלי, גם אם התחלה של משהו.
אני חושבת שהשינוי יתחיל ישר. תתחילי מהדברים הפשוטים. אנשים שפונים אליי, חוג בית שהיינו בשוהם, על קבוצה של ילדים שמצטיינים, שלמדו, ששוהם לא רצו לשחרר אותם כדי שילמדו בבית ספר מצטיינים בלוד. ולא הסכימו לתת להם, יש היום כזה, הנועל אומר שאתה צריך לקבל אישור לימודי חוץ. לא הסכימו לתת להם את אישור לימודי החוץ. היה מאבקים ובתי משפט וסיפורים בתקשורת, ועד שפייגלין, גם בסוף, גם פייגלין התערב, ובסוף הצליחו להעביר, לתת להם את האישור ללמד אותם בלוד. דברים מהסוג הזה, ברגע שזה יהיה בחוק, וזה לא יהיה תלוי שרירותית, באם ראש הרשות עכשיו... בשרירות הלב שלו או בטוב הלב שלו, אם הוא מאפשר לך ללכת ללמוד בבית ספר שראוי לך ומתאים לך, ודרך אגב במקרה ההוא, וקיבל אותך בית הספר, אז הדברים האלו יכולים לקרות מהר מאוד. יש דברים שיקחו יותר זמן, יש דברים שהם מכשלות יותר גדולות לרפורמה הזו, ואני מקווה שנספיק כמה שיותר בקדנציה הראשונה.
המצב היום הוא שלילדים יש פי 5 ויותר ימי חופשה לעומת ההורים, וזה גורם להורים למצוא פתרונות יצירתיים או לשלם הרבה כסף לקייטנות. יש מענה בשיטה הזאת בעצם?
אוקיי, את מדברת על שני דברים שונים. אחד, יש מה שנקרא החינוך הפורמלי והחינוך הלא פורמלי. היום מה שקוראים הצהרונים שייך למשרד הרווחה בכלל, ושייך חלק מזה בא מהרשויות ודברים מהסוג הזה. ואז זה כולל גם את הקייטנות וכולי. בעיניי זה צריך להיות הכל תחת משרד החינוך, ולהיכלל בתוך השובר. זאת אומרת, שבית הספר יקבל את התקציב של הילד, והוא יוכל לפרסם את לוח החופשות שלו. ואנחנו לא נהיה חייבים שיהיה לנו לוח חופשות אחיד. בבית ספר הזה יכול להיות ככה, ובבית ספר כזה יכול להיות אחרת. למשל, אני אתן דוגמה הכי טריוויאלית. הילדים שלי, ואני מרוצה הכי בעולם, לומדים בבית ספר שאין, לא לומדים בו ביום שישי, בכלל. לא לומדים ביום שישי. אני חושבת שזה טוב לילדים שלי, אני חושבת שזה טוב לנו, ויכול להיות שיש אנשים שזה לא מתאים להם, ואז הם יכולים ללכת לבית ספר שנניח כן לומדים ביום שישי, או כן לומדים בשבוע, מה שנקרא, לא בחול המועד פסח, אלא בשבוע לפני זה וכולי. אז הגמישות תהיה גם בעניין הזה.
אוקיי, אני אעבור עכשיו לשאלה של אחד הגולשים. יוסף יצחק צינמון שואל, האם את מחויבת למדיניות של זהות? בכל הנושא המדיני. אני שמעתי שמועה כזאת שאת אולי שמאלנית.
זה כל כך מצחיק הדבר הזה. אני כל הזמן אומרת, גם אמרתי, דיברנו על זה לפני השידור, אמרתי לך, הכי שמאל שהצבעתי בחיי היה ליכוד. אבא שלי היה בנוער האצ"ל, אני מחויבת מאוד לארץ ישראל. זה פשוט מצחיק אותי הדבר הזה, השמועה הזאת שצצה לה פתאום.
אוקיי, אז את אומרת, זה כנראה הגיע ממקורות...
אני לא יודעת, אני חושבת שהמלעיזים ואלו שמשתוממים על ההצלחה של זהות ועל העובדה שהיא שותה מנדטים לכל המפלגות, כולל למפלגות השמאל ולמפלגת מרץ וכולי, הם פשוט לא מצליחים להבין איך יכול להיות, ומפלגות הימין מנסות להפחיד מהצבעה לזהות על ידי זה שלכאורה אנחנו נערוק לשמאל. אז לשמאל המדיני, מה שהם מתכוונים עכשיו. אני לא מאמינה בנושא הזה של ימין ושמאל, כי גם הימין בישראל לא היה נאמן לארץ ישראל עד כה. לא לנתיב האבות ולא לעמונה וכל הסיפורים שאנחנו שומעים אותם כל הזמן. מפלגת זהות מחויבת, ואני בתוכה, לארץ ישראל. אין לי יותר מה להגיד מעבר לזה.
אבל ואנשים אחרים ברשימה שלכם? זאת אומרת, האם כולם? כי אני לא יודעת, יש...
אנשים הגיעו ממפלגות אחרות. הרב אמסלם הגיע משאס לשעבר. רונית לא הייתה במפלגה אחרת, היא הצביעה למפלגה אחרת בעבר. הכל בסדר, מותר לאנשים להתפתח, מותר לאנשים ללמוד. זהות מפלגה חדשה, אנחנו היום, הבשורה של זהות היא בשורה חדשה שאנשים לומדים להכיר ולאהוב אותה, ועל אחת כמה וכמה, אם הם באו מפלגות אחרות ולמדו והשתכנעו ורוצים את הבשורה של זהות, אז מה טוב?
אני רוצה לשאול, כי גם שאלו אותי לפני השידור, מה קורה במצב שיש בית ספר? שלא מתפקד, לא משנה מאיזה סיבה, אם זו מסיבה של לא יודע, התנהלות לא נכונה, או שחיתות כלשהי שהכספים, מה קורה עם הילדים באמצע
אותו
השנה?
אותו דבר מה שקורה היום, אם יש בית ספר היום שלא מתפקד או שנמצאה בו שחיתות, את מבינה ששחיתות זה עבריינות. אז קודם כל את המושחתים צריך לטפל בהם במשטרה ובפרקליטות ובתביעה וכו'. ובבית הספר, אז קודם כל, אם הבית ספר הוא ממש כושל, ההורים יכולים להחליף בית ספר, יכולה לבוא בעלות אחרת ולרכוש את בית הספר, יכולה, האנשים כמובן, את המושחתים צריך להוציא ולהחליף אותם באנשים אחרים. ברור, אנחנו לא, זה לא, זה עדיין ארץ ישראל, זה עדיין מדינת ישראל, זאת מדינת חוק, עדיין לשמור על החוק ועל הסדר הציבורי, כמובן. גם היום גם יכולה להיות שחיתות, ונעשית שחיתות, בעיקר בגורמי ההסתדרות וכולי,
יש פיקוח כאילו על ההתנהלות, כי כל אחד, אם זה ביזנס פרטי, אז הוא עושה את זה איך שהוא מבין.
אז הפיקוח יהיה כמה ש... בתפיסת עולמי, באופן הדרגתי, באבולוציה ולא ברבולוציה, אנחנו נסיר שכבות של פיקוח, כן, ואנחנו נקלף את הפיקוח כמו בצל, ואנחנו נלך יותר לכיוון של אמון במערכת, ואמון במורים שלנו, ואמון במנהלים שלנו, כן, זה תהליך. הייתי בכמה וכמה כנסי חינוך, פגשתי אנשי חינוך, מנהלים ומורים, שמדברים כל הזמן על שכבות פיקוח שלא מועילות להם, שמפריעות להם בעבודה, שמפריעות לחדשנות, ליצירתיות. את הדברים האלו אנחנו רוצים פשוט להסיר את החסמים האלו ולאפשר את הגמישות הזו.
אוקיי. איך תסתדרו עם הסתדרות המורים? שישבטו אם תתחילו לגוע להם קצת בעוגה. איך אתם הולכים להתמודד עם זה?
אז קודם כל אני חושבת, ומניסיוני עד כה, בכל המפגשים הפתוחים שהלכתי לחוגי הבית וכולי, כשהיו מורים, כמובן לא כולם, אבל ברוב אלו שאני פגשתי מאוד התלהבו מהשיטה שלנו. ואני רוצה רגע להסביר למה. א', עניין השכר, שהיום מורה כמה שהוא מתאמץ, יש יכולת מאוד מוגבלת לתגמל אותו. ואין לו היום בעצם שום תמריץ להשתפר, להתחדש. בתי הספר בודקים את המורים במבחנים ובתוצאות התלמידים שלהם במבחנים בצורה מאוד דווקנית, מאוד חונקת. הפיקוח מאוד לוחץ על בית הספר, על המנהל ועל המורים, שהם בתורם מאוד מלחיצים את התלמידים להספיק כל הזמן חומר, הם עייפים מזה, הם מותשים מזה, הם רוצים להפסיק את הדבר הזה. דרך אגב, זה גם לא מוכיח את עצמו במבחנים השוואתיים בעולם. הפינלנדים לומדים הרבה פחות שעות, יש להם הרבה 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 פחות מבחנים, והם מגיעים להישגים הרבה יותר גדולים. הדברים האלו הם ארכאים, הם פסו מן העולם. אז עכשיו, הרבה מורים את זה לא רוצים, שזה דרך מאוד גדולה, כמה שתתפלי. הדברים הם לא רק בכסף. היכולת לתגמל אותם אחרת זה דבר אחד, היכולת שלהם לבוא לידי ביטוי. אני מכירה כל כך הרבה מורים שמדברים איתי על זה, שהם רוצים לשלב כל מיני שיטות חדשניות או כל מיני תוכניות חדשנויות. אני מכירה מורה שכמה פעמים איימו עליה ובסוף זרקו אותה בגלל שהיא יצאה עם הילדים מהכיתה. דרך אגב, זה מאוד קשה לפטר מורה, ולמרות זאת, בגלל שהיא החליטה ש... את יודעת, ילדים רוצים... כן, אבל באופן שיטתי היא עשתה את זה. אני לא יודעת אם זה רק שמועה, מה שנקרא, זה מישהו אמר לי על בת משפחה שלו, או שזה דבר אמיתי, אבל העיקרון הוא ברור. מאוד, המורים מאוד מאוד מוקבלים ומאוד מאוד תחומים. עכשיו, נכון שזה שינוי. ונכון שזה מדאיג, וזה נכון, כל שינוי הוא מדאיג, אבל, ואני מבינה את זה, אני באמת מבינה את זה, אני חושבת שאנחנו נוכל לרתום...
אפשר לעשות את השיטה בינתיים?
תראי, אני גם מבדילה בין אלו שלכאורה מייצגים את המורים לבין המורים. כשאני מדברת בשיחות בלתי אמצעיות עם מורים, הם סופר מתלהבים מהשיטה הזאת. אני לא בטוחה, ואנחנו יודעים על כל הפרסומים על שחיתות בהסתדרות המורים וכולי. אני לא בטוחה שהשכבה שמייצגת את המורים והמורים הם בכלל באותו אינטרס, בכלל לא. וכמובן שיש הבדלים, דור א', דור ב', דור ג' וכולי, אני לא רוצה להיכנס לתוך כל העניין הזה, אבל ברור שא', אנחנו בהסברה נכונה ולרתום את המורים, אנחנו יכולים להביא אותם לתוך העניין הזה. אני לא חושבת שבהכרח יהיה קל מול הסתדרות המורים, אבל זה מאבק שאנחנו צריכים לעשות אותו, לא רק
בתחום החינוך. הראשונים.
לא, אבל זה לא רק בתחום החינוך. ישראל היא מדינה שהוועדים, וההסתדרות והוועדים האחרים מאוד מושרשים פה בתוך התרבות, הם מאוד יושבים על צוותי כוח, וזאת בעיה לא רק בחינוך, זאת בעיה בהרבה תחומי חיים, ואנחנו חייבים נהיה לטפל בזה. אני מקווה שנוכל למצוא את שיתוף הפעולה לעשות את הדברים האלה.
רציתי לשאול אותך, האם תלמידי הישיבות יהיו גם כן זכאים לשוברים?
ישיבות באיזה גיל?
אז זהו, עד איזה גיל לדעתך, המדינה צריכה לתת את השוברים.
אז השוברים שאנחנו, תוכנית השוברים שלנו מדברת על, 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 על חוק חינוך חובה של היום, 3-18, ואני בהחלט, אולי בזה אני לא אשת בשורה לציבור החרדי, וגם לא, אני חושבת שבסופו של דבר אני הכי אשת בשורה בשבילהם, אבל אנחנו לא לחרדים ולא לחילונים, מעוניינים להמשיך את נושא הקצבא, או מה שקוראים הקצבאות.
זאת אומרת, שוברים זה עד גיל 18?
עד גיל 18, אני רוצה גם להסביר. עצם קבוצות לחץ, מה שנקרא, שנהנות לא משנה כרגע, סובסידיות, הגנות, תמיכות של הציבור, לאנשים בוגרים שיכולים ללכת לעבודה, זה דבר שזהות מתנגדת אליו, אוקיי? ככל שבן אדם הוא בן אדם בוגר, יכול לפרנס את עצמו, את משפחתו וכולי, הדבר המוסרי הוא שהוא לא יהיה נטל על חברו, אוקיי? וזה לא קשור לעובדה שהוא חרדי או מסורתי או חילוני, באופן שוויוני לכל הציבור, לכל הציבור של מדינת ישראל. אנחנו מסתכלים על השוברים בהחלט עד גיל 18.
ואת לא חושבת...
או עד כיתה י"ב, מה שנקרא.
את לא חושבת שיכול להיות מצב שהורים ישתמשו לרעה בנושא של השוברים? לדוגמה, מגיע להם 3,000 שקלים והם שמים 2,000 שקלים בבית
ספר? זה לא עובד ככה. זה לא שאני שולחת להם צ'ק בדואר ל-3,000 שקלים. זה בדיוק עושים את זה כמו שעושים את זה בחדרי ילדה היום. זה תוכנית השוברים. מה זה אומר? היום כשאת רוצה ללדת, את בטח יודעת, וזה לא היה ככה פעם. פעם היה אזורי רישום בחדרי הלידה. היית מסונפת לחדר לידה מסוים, אימא שלי למשל, היית צריכה ללדת בפתח תקווה, בבית חולים השרון. והחוויית הלידה הייתה גרועה ממש, אני לא אהיה ציורית פה, כיוון שאנחנו מקרינים, אבל הייתה חוויית לידה ממש ממש קשה. מה שקרה שעשו את הרפורמה הזאת של השוברים בחדרי הלידה, ובעצם היום כל יולדת יכולה לבחור באיזה חדר יולדות היא יולדת, בלי אזורי רישום, כאשר יש מה שנקרא מענק אשפוז לידה, שמגיע דרך הביטוח הלאומי, ישירות, זה לא משנה המנגנון של הגבייה, ישירות לבית החולים. זה לא שהולכים לעבור סכומי כסף בידיים של האנשים. קוראים לזה שוברים, אבל זה משהו...
אני לא יודעת, אולי כאילו הבית ספר או מנהלי בתי הספר... יכול להיות שהם ישתמשו, זאת אומרת, ישמרו לעצמם קצת,
אז אני אומרת עוד פעם, את, תמיד, להיות... את כל הזמן אני... חוששת מהנושא של השחיתות,
נכון.
מהנושא של הגנבות, אז אנחנו לא מחוקקים חוקים.
לא, אני שואלת מתוך... אם יש שקיפות, זאת אומרת, מנהל יצטרך להראות, אני מצאתי 1, 2, 3.
הוא יגיש את הדוחות אומרת... של התקציב שלו, אנחנו לא מדברים על גניבה, מה שנקרא, אבל מעבר לזה, אני חושבת שההורים, הם הפיקוח הטוב ביותר, למה הורים רואים בעיניים איזה רמה של שירותים הם מקבלים, ואיזה יחס הם מקבלים, ואת יודעת, את כל זה הם יודעים ישר, את יודעת, כמעט אין אחד, אני מציעה לך לחשוב על זה על עצמך, אם את לא יודעת בשכונה שלך, או מחוץ לשכונה שלך, בעיר שלך, איזה בתי ספר נחשבים הבתי ספר הטובים, ואיזה נחשבים בתי הספר הלא טובים. כולנו יודעים את זה, גם דרך אגב יש מחקרים שמראים את זה, שיש התאמה מאוד גבוהה בין הידע של ההורה, בלי מחקרים, לבין אם היית מודדת את זה לפי נתונים אובייקטיביים. אז הבקרה הכי טובה בסופו של דבר על בתי הספר, זה ההורים.
אז בעצם יש מצב שאנחנו נראה כמו תחרות בין חברות הסלולר עוברים מבית ספר לבית ספר.
כי... תראי, אני לא חושבת, אני אגיד, אני לא, קודם כל, כל בתי הספר השתפרו, אני לא חושבת שזה, אלא אם כן יש סיבה ממש טובה, אני לא חושבת שההורים, האינטרס שלהם זה להעביר את הילד שלהם כל שנה בית ספר, יש לזה מחירים גם לילד, אוקיי? אבל יכול להיות בהחלט שכן, יראו באופן הדרגתי, נניח בית ספר חלש, אני לא יודעת למה תמיד אני חוזרת לאשדוד, אבל נניח באשדוד בית ספר חלש מול בית ספר חדש, חזק, אנחנו כן נראה באופן הדרגתי תזליגה מבית הספר החלש לבית ספר החזק, ואת יודעת מה? יכול להיות שגם בתי ספר מסוימים לא יהיו להם מספיק רישום, ובסופו של דבר הם יסגרו ויפתח תחתם בית ספר טוב יותר. חלק מהעניין של התוכנית הזו, היא כמו שנניח נותנים לעשות בפינלנד, נותנים לבתי ספר הלא טובים להיסגר, אלו שאין להם הרשמה בכלל. אין להם זכות קיום.
אוקיי. אם לא תהיה רגולציה של משרד החינוך...
אני משארת, את יודעת, אני רוצה לתקן... אני רוצה שגם לא תהיה את האשליה שהדבר הזה זה צ'יק צ'אק. זה משרד עם, את יודעת, המון המון עובדים, מיליוני תלמידים, זה אופרציה ענקית, גדולה, מסואבת. זה תהליכים גדולים שאנחנו רוצים לעשות אותם בכובד ראש ובאחריות. זה לא צ'יק צ'אק, וזה לא שאני לוקחת את כל ספר הרגולציות, שהוא דרך אגב כמות חוזרי המנכ״ל הוא בלתי אפשרי, חלקם סותרים אחד את השני, וסעיפים שם סותרים אחד את השני. זה לא שלוקחים את הכל ואומרים יאללה, הכל זה. צריכו לעשות עבודה שיטתית של קילוף של בצל את כל הרגולציות האלו, וכן, באופן הדרגתי ללכת למקום שמשחרר אותם.
ממה שאני פשוט רואה, יש כאן חשש של, כאילו אם לא יהיה ממש פיקוח, אז יכולות להיות תופעות של אלימות כנגד ילדים.
היום אני רוצה לציין שהיום, עם כל כמות הפיקוח שיש, או... הייתי עושה את זה הפוך, בגלל כמות הפיקוח שיש, אבל לא משנה, אני לא ניכנס לוויכוחים הפילוסופיים הללו, יש אלימות מאוד גדולה בישראל בבתי הספר. עכשיו, כשבית ספר ידע שהוא צריך לטפל בדברים האלו, ולהקצות להם משאבים, ולהקצות יועצות, ולראות את הילדים, ולטפל בצורך שלהם, הרבה פעמים ילדים אלימים זה ילדים שיש להם בעיה, או שלא משנה זה, ובמקרים קיצוניים גם להרחיק לתקופה מסוימת, שדרך אגב עושים את זה גם היום. אבל בית ספר יצטרך לקחת את הדבר הזה מאוד ברצינות, כי אחרת הוא יאבד תלמידים לטובת בתי ספר שכן מצליחים במשימה הזאת של למנוע את האלימות. אוקיי? זה חלק ממערכת התמריצים. אבל שלא, אי אפשר לצייר את זה כאילו המצב, אם המצב היום היה מושלם והייתי רוצה לעשות איזו רפורמה שמסכנת את השלמות הזאת מלא, אבל המצב היום הוא רע, במיוחד בתחום האלימות.
הבנתי. רציתי לשאול אותך, כי אני גם שמעתי ככה שיש הרבה באז, יש לכם היום איזשהו כנס או משהו, היית רוצה
נכון.
טיפה להרחיב על זה?
אני רוצה להזמין אתכם היום ב7:30, האנגר 11, מפגש לקראת סיום הקמפיין, יהיה כיף, תהיה מוזיקה, תהיה שירה, יהיו הפתעות, תבואו.
אוקיי, אני ככה סיימנו בגדול את נושא החינוך. רציתי לשאול אותך קצת על נושא הלגליזציה, כי גם כן, זאת אומרת, במיוחד, זה גם קשור לחינוך באיזשהו מקום,
אז אני אגיד,
רוצה שתסבירי, כי יש חשש מאוד גדול שעוד רגע באמת יהיה כאן סמים חופשי.
אז בואו נתחיל עם מהסוף. כל פעם כשעשו לגליזציה במדינות אחרות, הצריכה של הלז'ר ירדה ולא עלתה. יש על זה מחקרים, אפשר לבדוק את זה, תעשו גוגל, הכל בסדר. אבל מעבר לזה, בואו נתחיל בצד המוסרי ואחר כך נעבור לצד הפרקטי ולצד של החולם. קודם כל, תפיסת העולם של זהות, מה זה ליברליזם, מה זה חירות, העניין הלגליזציה זה מעבר לדבר הפרקטי שיש מעל מיליון אנשים שהם צרכני קנאביס שעשינו אותם עבריינים היום. זה לא כאילו אין אף אחד ואנחנו, יש מעל למיליון צרכנים, יש שאומרים 1.5 מיליון, אני לא ספרתי, שאנחנו הופכים אותם לעבריינים. מבחינה מוסרית, קודם כל, נושא החירות, זכות האדם על גופו ועל חייו, כל זמן שהוא לא פוגע באדם אחר, זו תפיסת העולם של זהות. נושא הקנאביס הוא קצה הקרחון של זה, וכמובן שזה הרבה פחות מסוכן מצריכה של אלכוהול או מסיגריות, והעובדה שזה נעשה ככה היסטורית ופוליטית, זה בגלל תחרות עם מגדלי הכותנה במאה הקודמת בארצות הברית. זה איזשהו לובי שהתפתח. היום יש הרבה אינטרסים מאוד גדולים של כסף, של חברות תרופות וכולי, שלא רוצות לשחרר את המקום הזה של קנאביס וקנאביס רפואי. והסיבה שאני חושבת שפייגלין, מה שנקרא, סינדל את עצמו להגיד שזה תנאי להיכנס לקואליציה, היא העובדה שזה עניין של חיים ומוות. זה פשוט בישראל הגיע לסיטואציה שהחולים, אני מכירה אינסוף סיפורים כאלו, ואתם יכולים פשוט לעשות גוגל הכי פשוט, החולים לא מקבלים את התרופה שלהם, מתים בסבל, חלקם בריאים פחות, בגלל העניין שיש בירוקרטיה ורגולציה בנושא הקנאביס. ורק אם נעשה שחרור טוטלי של השוק הזה, בגידולים, בחקלאות, במחקר, במסחר.
איך אנחנו יכולים אבל עדיין, כאילו, אני מבינה מה שאת אומרת, אבל אני מפחדת על ילד שנהיה עכשיו בן 18 ויום, בעצם
ש... הילד שני, אז אני רוצה להגיד, תפיסת העולם, את יודעת מה זה, אולי הציבור שלנו לא מכיר, יש מילה שנקרא אתטיזם. זה אתטיזם, זה ככל שהמדינה גדולה יותר ומשתלטת לנו על יותר תחומי חיים, בסדר? לעומת ליברליזם, שזה המשטר החברתי שזהות רוצה לקדם. זה התפיסות עולם הזה, כאילו הפקיד של המדינה יכול להגן עלייך יותר מאשר אם הכל יהיה חופשי, זו תפיסת עולם שאני מכירה אותה, שאם האנשים מפחדים מהחירות, פשוט מפחדים מהחירות, אז אני רוצה להגיד לך קודם כל, שילד הניסיון מלמד, שאף בן אדם כמעט, חוץ מפייגלין אולי סתם, אבל אף בן אדם לא מעשן או לא מעשן, אנשים בודדים. או היה מתנשא אולי זה, אם זה בגלל שזה חוקי או לא חוקי. והילד הזה בן 18 שהולך לחפש לעשן קנאביס, הוא לא מפסיק בגלל שהוא יודע שזה לא חוקי. להפך, אולי זה ממתיק לו את העבירה. אז זה לא מה שישפיע. המחקרים מראים, אני מזמינה את כולם לבדוק אותי, המחקרים ממש מראים שהצריכה יורדת.
אז אני עוזבת את נושא הקנאביס, ואני, היה לפייגלין אמירה מאוד קשה, שהוא אמר שגוש ימין מעניין את הסבתא שלו. אני רוצה לשאול, אתם הולכים לשבת עם גנץ או ש...
אז עוד פעם, הסיבה טוב, אני חושבת שאף אחד לא יכול לפקפק בנאמנות של פייגלין לארץ ישראל. המחירים האישיים שהוא שילם, הוא אשם בעקבות הסכמי אוסלו, שהוא עצר את המדינה בעקבות הסכמי אוסלו. הוא אשם בהמרדה, שילם מחירים מאוד קשים. אני לא חושבת שאפשר לפקפק לרגע בנאמנותו של פייגלין והמפלגה שהוא הקים לארץ ישראל. הסיבה שפייגלין אמר את זה היא בגלל חוסר הנאמנות של כל הגושים, בלי זה של כל המפלגות לארץ ישראל עד כה. אמנם, ואני לא רוצה להיכנס למי יישם את הסכם אוסלו וכמה לא מבטלים את הסכם אוסלו וכולי וכולי. אז הרעיון הוא שהממשלה, אם זהות תהיה חלק מהממשלה, היא תצטרך להיות ממשלה שמגנה על ארץ ישראל. אוקיי? ומגנה על היישובים היהודיים של ארץ, בארץ ישראל. זה הרעיון, ובגלל זה הוא אמר את זה.
אז אתם בעצם מחויבים לשלמות הארץ.
בוודאי.
כן. אני רוצה קצת בקצרה ממש על חלוקת התקציבים. איך אתם רואים את זה?
איזה תקציבים?
הרי, לא יודעת, הבנתי שאתם חלק מהמשרדים, הם מיותרים, הם...
אז ככה. הרעיון בכלל בליברליזם, שאם כמה שפחות לייצר אוכלוסיות נתמכות, כאשר הן לא צריכות להיות נתמכות, כמה שפחות לקחת מאנשים כסף. היום את יודעת שרוב הכסף שנלקח הוא בכלל לא חוזר. אנשים שבסופו של דבר משלמים המון 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 מיסים, בסופו של דבר שהם נזקקים, בגלל שזה מתבזבז במערכת גדולה ומסואבת, אנשים לא מקבלים את זה בחזרה. כמה שיותר יעול המערכת, כמה שפחות לקחת ממך, להשאיר לך את החירות, להחליט על חייך, על התקציב שלך, על הכסף שאתה הולך לבזבז בידיך ולא בידי המדינה.
הבנתי, אנשים עדיין שואלים על תחום החינוך, ואני ככה קופצת מנושא לנושא.
אין בעיה.
אבל אני כן הייתי רוצה לדעת מה הולכים לעשות עם המורים הוותיקים, אלה שנמצאים כבר 20 שנה במערכת.
אז אני אומרת...
ופתאום שיטת השוברים, מה קורה איתם?
אני רוצה להסביר. עדיין יש 2,100,000 או 2,000,000, לא משנה, תלמידים במערכת החינוך. עדיין רוב המורים שקיימים במערכת הם מורים טובים, מורים שאוהבים את המקצוע, שהמערכת היום שוחקת אותם, חונקת אותם. אני לא חושבת, למעט באמת מקרים של אנשים שלא צריכים להיות שם וכולי, שזה לדעתי אחוז מסוים, כן, אבל לא אחוז גדול, בכלל ימשיכו להיות במערכת. הדברים האלו כמובן, להפך, מורה בדרך כלל אחרי הרבה שנים, הוא בעל ניסיון, הוא טוב יותר, יש כמובן חדשים שבאים עם מרץ ועם שיטות חדשות וכולי, א', אפשר גם לעשות את הלימוד ההדדי ביניהם, אבל לניסיון כמו בכל מקצוע יש הרבה מאוד משמעות.
אז אני מבינה ששינוי רדיקלי בבת אחת לא הולך לקרות.
זה שינוי מאוד רדיקלי.
לא, יהיה במקביל גם את שיטת השוברים ועדיין את השיטה הישנה למי שרוצה.
אז אני רוצה להגיד, זהות אדישה לנושא הבעלות על בתי הספר. זאת אומרת, החינוך הציבורי מבחינתי מקבל את אותו תקציב כמו החינוך הפרטי. זה לא משנה לי איך קראו לבית ספר, פטור, עצמאי, מעיין החינוך התורני, ממלכתי דתי, ממלכתי רגיל, ממלכתי חרדי, מוכר שאינו רשמי כזה, אחר, לא משנה מה שתגידי מבחינתי, לא משנה מי הבעלות על בית הספר. יש שם ילד, הוא בכיתה ג', הוא מקבל את התקציב שמגיע לו.
ואתם לא הולכים לדרוש הגדלה של תקציב החינוך?
ממש לא. יש כל כך הרבה כסף במערכת שהיום מתבזבז, גם על דרגים והמון דרגים והמון בזבוז ברמת הפיקוח, גם המון חוסר יעילות במשרד. בואי, אנחנו באמת מאמינים שעל ידי יצירה של התחרות, אלמנטים התחרותיים הבריאים בתוך המערכת, על ידי ייעול המערכת וקיצוץ התקנים המיותרים. אנחנו גם נגדיל את התקציב לבתי הספר באמצעות זה שיותר חלק מסך תקציב החינוך יגיע לבתי הספר, וגם אנחנו נהיה את המערכת. דיינו.
אוקיי. ישי שואל, מה תפיסתך לגבי תמיכת משרד החינוך בתנועות נוער ומסגרות חינוך בלתי פורמלי?
אני צריכה לבדוק את העניין הזה. אני חושבת שהיום בתקציב, כשהסתכלתי במפתח התקציב, ראיתי שיש תמיכה כזאת. צריך להיכנס ולבדוק את זה לעומק.
אוקיי, צבא מקצועי, גיוס בני ישיבות, איפה אתם עומדים בעצם?
טוב, שוב, אלמנט החירות, אלמנט הזכות של בן אדם על חייו מהמקום המוסרי, לא לחיות בשיעבוד, לא, מה זה, גיוס בכפייה זה השיעבוד הגדול ביותר שאפשר, זה לקחת מישהו לעבדות תוך כדי סיכון חייו, תוך כדי לקיחתו מחייו בצורה טוטלית. לוקחים אותו מהבית ומעבירים אותו לבעלותה של המדינה בצורה טוטלית. קודם כל מבחינה המוסרית אנחנו נגד זה. מעבר לזה, כל הוועדות שבדקו את הצבא אמרו שיש גיוס ביתר. המדינה נמנעת מהמדינה היכולת להתפתח לכל מיני דברים שהיא צריכה להתפתח מבחינה טכנולוגית וכולי, בגלל שהיא מעמיסה על עצמה עוגדות שלמות שהן מיותרות. כולנו יודעים על, 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 על המון המון אנשים שפגשנו במהלך שירותנו הצבאי, שבכלל לא עשו שום דבר שם, שלא צריך אותם, שהצבא לא צריך אותם. יש לצבא מטרה אחת, וזה לנצח את האויב שלנו. המטרה היחידה שיש לו. ולצורך זה אנחנו צריכים לגייס רק, ולא בכפייה, רק את מי שצריך להיות שם. ולהציע, לגייס בכפייה אנשים, זה לא הפתרון של זהות, וגם לא צריך אותו בשביל לנצח את האויב.
בעצם אתם הולכים לתת תגמול או תשלום?
בוודאי, חלק מהעניין שכשבן אדם, קודם כל הוא בחר להתגייס, מגיע לו שכר עולם על הדבר הזה, ושכר דיפרנציאלי, זה משנה מאוד אם הוא הלך להיות פקיד, או הלך להיות לוחם. אוקיי? כמובן. ואני לא מדברת על הסכומים, כבר עשו איזושהי הדרגתיות של תוספת לחיילים, אבל היא תוספת שאינה מספיקה בתפיסת עולמי. צריך גם להפוך את הצבא לוולונטרי וגם לשלם שכר הולם לחיילים, וזה לא הופך אותנו לשכר שכירי חרב, כי זה עדיין מי שלנו. אנחנו לא הולכים לעם אחר, לוקחים משם איזה, זה מי שלנו. אנשים שלנו, ישראלים טובים שרוצים להתגייס לצבא גם כמסלול התפתחות וקידום ולימוד וזה, וגם כמובן כהגנה על הארץ.
אז לקראת סיום הייתי רוצה שתקחי לך איזה 60 שניות ותספרי לנו למה באמת כדאי להצביע לזהות.
וואו, עם כל מה שאמרתי עד כה לא. אז צבא מקצועי ושיטת השוברים ולגליזציה של קנאביס והפחתת מכסים והפחתת רגולציה אין סוף דברים שאנחנו רוצים לעשות טוב ושפע לעם ישראל בארצו. אין סיבה אחת בעולם למה לא להצביע זהות.
אז היה לי מאוד מאוד נעים לשוחח איתך ליבי, ואני לא יודעת, לכי תדעי, אולי הרעיון הבא שלנו יהיה כשתהיי שרת חינוך.
תודה רבה, תודה.
אני רוצה שוב להודות לאולפני גרובייס שירחו אותנו כאן, ובעיקר לדיני שהייתה אחראית על השידור. תודה רבה ולהתראות.